בוקר טוב, זה כבר זמן רב שלא הייתי כאן והתגעגעתי לכפר סבא. התגעגעתי עד שסוף סוף קיבלתי את הטלפון המיוחל. אריאל התגעגע, ואני אמרתי לו, חשבתי שפשוט או ששכחתם אותי, או שלא רציתם אותי, והוא אמר לי, לא, זה לא נכון, לא נכון. אוקיי. Who, me? You're absolutely right. Ani maskimita. Huh?
I rather want to be clever.
Yes, Ramban. Zalomofia alha. במקורות כאן יש רמב"ן בסוף פרשת בו אחד הרמב"נים שהוא יסוד גדול בכל התורה כולה. הרמב"ן שם אומר בקיצור נמרץ, זה רמב"ן שצריכים פשוט שיעור שלם רק לקבוע ללמוד את הרמב"ן הזה. ושם הוא אומר, אני אסביר לכם כלל בטעם הרבה מצוות. מהו הטעם הזה בהרבה מצוות? שהקדוש ברוך הוא הלא עשה נפלאות במצרים, עשר מכות, קריאת ים סוף, כל מה שהוא עשה ופעל, אלה הם דברים שהוא פעל ועשה אותם לזמנם, לצורך הזמן והמקום, אבל הקדוש ברוך הוא לא יעשה ניסים ונפלאות בשביל כל כופר או רשע במשך כל הדורות. יקום מישהו ויאמר, אני לא מאמין בהשם, אז הקדוש ברוך הוא אינו מתרגש מזה. הקדוש ברוך הוא כל כופר או רשע שיעמוד ויאמר שהוא לא מאמין, אתה צריך כבר לעשות בשבילו ניסים ונפלאות. אבל אותם הנפלאות שנעשו במצרים חובה עלינו, אומר הרמב"ן, להעביר ולהעתיק אותם מדור לדור כדי ללמד את עם ישראל בכל הדורות שהקדוש ברוך הוא עשה נפלאות. ועל ידי זה שאנחנו מעבירים את זה, זה כאילו אפשר לומר בכל דור ודור, אדם חי מחדש את הנפלאות של מצרים וקריאת ים סוף. ולכן יש הרבה מצוות שהן זכר ליציאת מצרים. למשל הוא אומר תפילין, קריאת המלאות על ידיך והיו לתותבות בעיניך, כתוב בהם יציאת מצרים, פרשיות קדש והיות כי יביאך. אדם הגר בסוכה זוכר כבר את הנפלאות של מצרים ושל ההליכה במדבר. הרמב"ן גם אומר, יהודי הקונה מזוזה בזוז כבר זוכר את כל הניסים והנפלאות, והוא מייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא כאשר הוא קובע המזוזה על דלת פתח, על פתח ביתו. על פתח ביתו. היסוד שאליו מגיע הרמב"ן בסוף, שמן הניסים הגלויים והמפורסמים אנחנו לומדים שהכל, כל מה שקורה בעולם, זה ניסים נסתרים. נקרא את דברי הרמב"ן. ומן הניסים הגדולים והמפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לו אדם, שמע מדברי הרמב"ן דברים חריפים וקשים, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין בנוגע לרבים, בין בנוגע ליחיד. הרמב"ן שולל את המושג הזה של טבע. במילה הזאת טבע אפשר לחשוב שישנם דברים שקורים מעצמם. כך הדביע הקדוש ברוך הוא בטבע, הטבע הולך ככה לבד. אבל זה לא נכון. הטבע זה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לומדים את זה כל יום ויום, המחדש בכל יום, מחדש מעשה בראשית, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. אז זאת אומרת, אין דבר כזה כמו טבע שנוהג בעצמו, אין דבר כזה. אז לכן, הידיעה הזאת של הניסים הגדולים והמפורסמים, הם באים רק לחזק אצלנו את הידיעה שהכל נס. הקדוש ברוך הוא בעל הבית. ובו אנחנו מאמינים. ובו אנחנו מאמינים. כיוון שאמרו לי ש... יש אולי שופטים כאן, שופטים ושוטרים, אז כאשר אני אומר שאנחנו מאמינים רק בקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפרשה, וימינו בהשם ובמשה עבדו, אין זאת אמירה פוליטית. יש כאלו שהוסיפו אני מאמין 14, אנחנו מאמינים בך ניצנה. בכל בגדלותך איזה. אגב, תדעו לכם, שכאשר אני ראיתי את השלטים הללו, נזדזעתי תוף-קוף פרס על תוף-קוף פרס. עוד מהדהדים באוזניי הדברים שאני שמעתי אותם בעצמי, אני שמעתי אותם מהרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, כאשר הוא אמר, יהדות ארצות הברית עשתה טעות נוראה ופטלית בזמן מלחמת העולם השנייה. אנחנו האמנו, היינו מאמינים בפרנקלין דלאנו רוזוולט. אסור ליהודי להאמין באף אדם. אפשר אולי לומר, אני בוטח בו וגם בזה אני סומך עליו. אולי את זה מותר לומר. אבל להאמין באדם, אין דבר כזה. מכיוון שהייתה אמונה ברוזוולט, לכן לא יכלו לעמוד נגדו ולדפוק על השולחן ולומר אתה צריך להפציץ את מסילת הברזל לאושוויץ. לא יכלו להאמין חוץ מהפסוק בפרשתנו ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ובמשה למה האמינו? מכיוון שהוא עבדו של הקדוש ברוך הוא. וגם בפרשת יתרו, הנני בא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנני בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. חוץ מזה אין דבר כמו אנחנו מאמינים. אבל אנחנו יודעים כבר שיהיה חורבן גדול לכל אלו שמאמינים בי. אוקיי, בואו. אוקיי. אז כאשר אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהכל מה שקורה בעולם, זה רצף אחד של ניסים נסתרים, זאת אמונת עם ישראל. בתוך דבריו הלא אמרתי שהרמב״ם מזכיר מזוזה. מזוזה. מה פירוש הדבר מזוזה? איפה יש זכר ליציאת מצרים במזוזה? מה יש בתוך המזוזה? שמע ובהיום שמע. אצלנו בשמע איפה יש זכר ליציאת מצרים, זה רק בפרשה השלישית, פרשה בציצית. אז מה זאת אומרת? והרמב״ן כותב את זה בחגיגיות, יהודי הקונה מזוזה בזוז, אולי זה היה לפני 2000 שנה, היום עולה מזוזה יפה ומהודרת הרבה יותר מזוז. אולי חד גדיה אפשר לקנות בשני זוזי, אבל המזוזה... וזוזה צריכים לשלם ביוקר כדי לקיים את המצווה הזאת. אז הרמב"ן אומר מזוזה, והוא מרחיב את הדיבור על מזוזה, שעל ידי המזוזה אנחנו יודעים את הניסים הגדולים והמפורסמים של הקדוש ברוך הוא. אז היה אצלנו אורח בהר נוף לפני שבוע, שבוע חצי, אדמו"ר מארצות הברית, האדמו"ר מנובי מינסק, הוא היה אצל חתנו וביתו, היה בבית הכנסת שלי, ושמעתי שהוא דיבר על הנושא הזה. ואחד מבתי הכנסת, פגשתי אותו ברחוב, וכייקוצר תראה אינדגסן פנהרנוף, אני פוגש את האדמור, ואני שואל אותו, אני מכיר אותו כבר שנים, מה אמר האדמור על הרמב"ן הקשה הזה? כל העולם שואל על הרמב"ן, מה פירושו שעל ידי מזוזה יש זכר ליציאת מצרים? אז הוא אומר, I know you, אני מכיר אותך, אתה רוצה לדעת את הדברים הציוניים שאני אמרתי. כמו שהוא כן אמר, עוד נראה. את הדברים האלה, אני אמרתי לו שאני לא מתבייש. נכון, אני רוצה לשמוע את הדברים הציוניים שהרב, אני לא אמרתי הרבה במקוץ לארץ, אבל טוב, נשמע, נשמע עוד מעט, אוקיי. אבל הוא אמר דבר, הוא אמר דבר יפה. בפרשת עקב, ששם כתוב, בכל יום שמוע, שמע זה בבית חנן, זה בבית, לא יום שמוע, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשרפו, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, כן? אומר הבעל הטורים, זה לא נמצא אצלכם, הבעל הטורים אומר, וכתבתם על מזוזות ביתך וסומך לי, ומן ביד סמוך לכתבתם על מזוזות ביתך, למען ירבו ימיכם. שמע נא את המשפט של הבעל הטורים, שעל ידי המזוזה, לא יבוא המשחית אל בתיכם. על ידי המזוזה לא יבוא המשחית אל בתיכם. אז כאן אפשר ללמוד בדברי הבעל הטורים שני דברים. זאת אומרת, ראשית כל אפשר ללמוד שהמזוזה שומרת על הבית. לא יבוא המשחית. אבל באיזה משפט, באיזה ביטוי הוא השתמש? הוא הביא את ה... את הביטוי ממכת בכורות לא יבוא המשחית אתכם. אז אפשר לומר שהוא עשה את זה צורה ספרותית נאה, לא יבוא המשחית על הלכם. אפשר לומר שהבעל הטורים לזה התכוון, שמה אצלנו במקומו של הדם על המזוזות ועל המשחות? אצלנו המזוזה היא במקומה של הדם על המזוזות ועל המשקוף בליל יציאת מצרים. אם כן יוצא איפה שאין מצווה יותר ממזוזה המביאה בדיוק את הצלת עם ישראל במצרים. המזוזה במקום הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. וורד יפה. זה הגות הוורד. ולכן הרמב"ן אומר שמי שקונה מזוזה בזוז והוא שם את זה על ימין הדלת, אז בזה הוא כבר זוכר את כל הניסים הגדולים והמפורסמים. אלפתר רבי משלילם, מה הדברים הציוניים שהרב אמר? שאלתי אותו, אז הוא אמר שאני אמרתי בסוף, הדרשה שלי, שאתם בארץ ישראל יש לכם בית, אז לכן אתם מקיימים את המזוזה כמאמרה. אצלנו בחוץ לארץ אנחנו הומלסים, אין לנו בית, אין לנו בית. זה לא, אוקיי, אני אמרתי רבי, that's okay, that's בסדר גמור, דברים ציוניים כהלכתם זה בסדר גמור. אבל מה נתחדש אצלי? באותו של לפני שבוע אני יושב אצלי בבית מוקדם בבוקר ואני קורא את העיתון של כל אדם חושב הארץ, היה שם שמענה מאמר נפלא, מאמר נפלא בארץ. אוקיי, יש לי כאן ועוד מיהודי שהוא אין ספק שאין לו יד ימיני, שתי הידיים הן שמאליות ושתי הרגליים שמאליות. אז הוא כותב שלפני 10 ימים, זה כבר היה לפני שבועיים או יותר משבועיים, כאשר ערוצי הטלוויזיה עקבו אחרי נעמי בלומנטל, אתם זוכרים אותה? זוכרים אותה? אוקיי. אז כנראה שהם הגיעו איתה עד לביתה, וקודם שהיא סבבה את ידית הבית, היא שלחה את ידה, והיא נשקה נשיקה חטופה של זה. גבל. הם אומרים שאם חשבנו אחרת, אז הם אומרים שאת יולי תמיר ואת זהב הקלון לא תתמסו בחד כזה. אפילו אבנם בורג, השמר, תהו מצוויס של עבודה, לא תמצו אותו שולח את ידו אפילו בחטיפה מהירה. וממשיך, יש כאן לממה, זה חשוב לדעת, חשוב לדעת. אז כתב שהיה סקר בין 10,000, סקר של 10,000 של אלו שהם מגיל 18 עד 21 שהם נכנסים למאגר הבוחדים בפעם הראשונה בבחירות הללו. אז בסקר הזה, אחד השאלות בשאלון היה שאלה מעניינת. צריכים לסמן או כן או לא. בכל פעם שאני נכנס לחדר, אני נוהג לנשק מזוזה. 37% שינו בין אלו פשוט, אנחנו מדברים על צעירים שגדלו בבתי ספר חילוניים, 37% נושקים מזוזה בכל פעם כשנכנסים ליוצאים מחדר. לי זה קצת משגע, כאשר יש לי למשל בשבת, יש לנו אורחות בנות בית יעקב, אני פשוט משתגע. מהסלון למטבח נושקים את המזוזה, מהמטבח לסלון נושקים את המזוזה, כמעט כל הלילה.
מזל שהם בשבתים.
מעניין, מעניין מאוד. עוד נחזור למזוזה, עוד מעט נחזור למזוזה. וכיוון שהמזוזה תהיה ההקדמה לכל מה שנדבר היום. עוד לא התחלתי לדבר. גם כאן יש עוד דבר שקשור במידת מה לעניין של מזוזה. מהציבור הזה של בני 18 עד 21, אז התוצאה של הסקר היה שאין למפלגת עבודה מה לחפש אצלם. אם 37% הם מנשקי המזוזות, וככה כבר מתעדים אותם סוציולוגים, יש קבוצה של מנשקי מזוזות. מנשקי מזוזות לא יצביעו אף פעם עבודה. אז אין להם מה לחפש שם. בפרט כש-60-70% צמים ביום כיפור. אבל יש עוד דבר מעניין. רק 17% מכל הציבור הזה מפחדים שאחד מבני המשפחה, רחמנא ליצלן, יחזור בתשובה. זאת אומרת ש-83% לא מפחדים מבעלי תשובה במשפחה.
זה יראת שמיים.
אז זה הזכיר לי עוד הבדיחה ידועה והמפורסמת על אישה שהייתה חברה בקהילה רפורמית בארצות הברית, ויש לו שלושה בנים. הבן הראשון פשוט הפך לבעל תשובה ונעשה חבצקה, אז היא ישבה שיבה. הבן השני חזר בתשובה ונעשה ברסלבה, אז היא ישבה כבר חידש, היא ישבה שיבה. והיא רואה כבר שהבן השלישי מתחיל אצלו התהליך הזה של חזרה בתשובה, אז היא הלכה, פשוט רצה לרבי הרפורמי והיא שאלה אותו, מה אני אעשה? איזה כללה יש על הבית הזה? אז הוא אמר, תלכי הביתה, תקף מיד ותבדקי את כל המזוזות. אגב, כאשר מדובר, אז פשוט בגלל, אני חזרתי לשולחן ערך בנוגע למזוזה. אגב, תגידו לכם שהשולחן ערך אומר לנשק את המזוזה. אז אני התחלתי לחשוב, אני כבר לא יודע מה עשיתי כשהייתי ילד קטן, היום אני לא עושה, אבל חס ושלום, אני חוזר עכשיו להיות חלק ממנשקי המזוזות. לפי אני יודעתי, באמת השולחן ערך, עיקר המנהג זה כאשר אדם יוצא בבוקר מן הבית, וכאשר הוא חוזר בערב. שולחן ערך מביא שכשאדם יוצא מן הבית, שם ידו על המזוזה ואומר, השם צילי, השם שומרי, היד ימיני, אני חושב שאלו הם הדברים. בפרט בזמננו אנו יוצאים מן הבית ואנחנו, מי יודע מה יקרה במשך היום, כאשר יוצאים מן הבית בבוקר לנשק את המזוזה, וכאשר חוזרים הביתה, שוב פעם בשלום, בשלווה, אומר רבינו שלום, תודה רבה, תודה רבה, כדאי לעשות את זה. אני מדבר רק על האשכנזים בשנת אלו שלמדו בישיבות ליטאיות. אני לא ראיתי את זה כמו בישיבה, אני לא זוכר. אבל אני שוב, אני הופך להיות בעל תשובה, וכיוון שאני הופך להיות בעל תשובה, אני גם אמרתי לה, בעל הבטן שלי שצריכים לבדוק את המזוזות, ואני לקחתי אתמול את כל המזוזות שלי לבדיקה. וכדאי, פשוט השולחן ערוך אומר שצריכים לבדוק מזוזות פעמיים בשבע שנים. מצאתי גם שהאורך השולחן אומר על המדינות רוסיה כלשהו, ששם יש הרבה לחות ורטיבות, הוא אומר על עצמו, אני בודק את המזוזות שלי פעם בשנה. אז אני לא אומר פעם בשנה, אבל פעמיים בשבע שנים כבר כדאי. אז מצאתי מקום על יד הרנוף, מביאים את זה, זה פשוט הפך לעסק, כבודק עסק. אם המזוזות נכנסות בתשע, אפשר לבוא לקחת אותם בשלוש אחרי הצהריים. One day service על בדיקת מזוזות. אוקיי, טוב. לפי השולחן ערוך יש במזוזה שני סוגי נס. למען ירבו ימיכם וימי בניכם, אריכות ימים, זה נס אחד. אבל השולחן ערוך, הטור השולחן ערוך אומר, ועוד גדולה מזו, וזה יש לכם כבר על ה... אני לא אעבור על זה, זה מספר אחד ושתיים, בשתיים, הבית יוסף, התוך שולחן ערוך אומר, ועוד גדולה מזו, יש עוד נס במזוזה, שמירת הבית. הגמרא אומרת שאונקלוס הגר אמר, כאשר רצו לקחת אותו לקיסר, אז הוא אמר, הם ראו את המזוזה על פתח ביתו, אז הם שאלו אותו, מה זה? אז הוא אומר, תראו את ההבדל בין מלך, מלכי המלך, מה הקדוש ברוך הוא, מלך בסו אדם. מלך בסו אדם נמצא בבית ושומרים, הם מחוץ לבית. אבל מלך, מלכי המלך, מה הקדוש ברוך הוא, עבדיו, הם בבית, והמלך שומר מבחוץ. זאת אומרת, והשולחן ערוך אומר, שעוד יזוזות גדולה מאריכות ימים, שלמען, הם יודעים איכם, שהקדוש ברוך הוא שומר על הבית, אז הבית יוסף אומר, הזהיר פה, number two, יאריכו ימיו וימי בניו, ואף אגב זה יותר חביב לעוד המעריך וסיום ממשמירת הבית, אז איך השולחן ערוך אומר, ועוד זאת, עוד גדולה מזו, שמירת הבית. מה יותר חשוב לאדם, שמירת הבית או אריכות ימים? אריכות ימים, אז למה הוא אומר ששמירת הבית זה יותר גדול מאריכות ימים? משום אריכות ימים הוא נס ניסתר, ושמירת הבית הוא נס נגלה. שהדרים בשאר בתים שאין במזוזות ניזוקים. זאת אומרת, הוא מדבר על בחברה המושלמת, חברה אלוקית, אז מי שיש לו מזוזה לא יהיה ניזוק, ומי שאין לו מזוזה יהיה ניזוק. אז הוא אומר שכן יוצא מהבית יוסף, שבמצוות מזוזה יש נס ניסתר ונס נגלה. הנס ניסתר זה אריכות ימים, מכיוון אריכות ימים אפשר לאדם לומר, אז הוא אומר, הגנים שלי הם גנים טובים, אני עושה התעמלות, אני אוכל דברים טובים ויפים, אוקיי, אבל שמירת הבית זה נס ניסתר. אם כן, נשאל שתי שאלות. בסוף פרשת בשלח, מלחמת עמלק, ויאמר השם אל משה, מספר 4, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מוחו הנחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי. הוא בנה מזבח והוא קרא למזבח השם ניסי. אני שואל שאלה פשוטה. אחרי קריאת ים סוף שתי מלחמות היו בפרשת בשלח. מלחמה נגד מצרים ומלחמה נגד עמלק. למה לא בנה משה מזבח אחרי שהגיעו לצד השני של הים ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסים? למה אחרי מלחמת עמלק הוא כן בונה מזבח ולא בונה מזבח אחרי קריאת ים? סתם קשה. כאשר תדעו את התשובה, תדעו שזה לא גודי קשה. אבל, אה? אני שגיבי את המקום, אבל הנס יוגבין. הנס יוגבין. הגרסר הנס, נס יותר גדול. אז כאן בונה מסבר, אני אשאל שאלה אחרת, ואז כבין. רב לוי יצחק מבדיד ששואל בספרו קדושת לוי, הוא שואל, חכמינו זכרונם לברכה, תקנו לנו בחנוכה ופורים, אנחנו אומרים על הניסים. למה לא אומרים על הניסים בפסח? חנוכה, פורים, גרסר ניסים, מיציאת מצרים וקריעת ים סוף. אז חנוכה ופורים ועל הניסים, ובפסח לא אומרים על הניסים, למה לא? אומר הקדושת לוי שחייבים להבחין בין שני סוגי נס. יש נס ויש פלא. ההבדל בין נס ופלא הוא זה. פלא, נפלאות. הם דברים שכל מי שרואה אותם אומר בלי ספק, זה השם. נס זה דבר הקורה בתוך הטבע. לכאורה טבעי. זאת אומרת, דבר שהוא בבחינת נס, על זה יש הלכה של פרסומי ניסו צריכים לפרסם שנס גדול היה פה. פלא אינו צריך פרסום, מכיוון שפלא מדבר בעד עצמו. לעושה נפלאות גדולות לבדו כלולם חסדו. קריאת ים סוף היה פלא. על פלא אין צורך לפרסם ולומר כאן היה פלא. אבל מלחמת המלאק אפשר לומר שיהושע בחר אנשים אמיצים וחזקים ולכן הוא הכריע את ידיו של המלאק. כאן מדובר על נס ניסטר. על נס ניסטור יש חובה לפרסם את הנס. לכן בא משה, והוא בונה מזבח, והוא קורא למזבח, תדעו לכם, הנס הזה זה היה של השם, השם ניסי. לכן יש, ההלכה של חנוכה ופורים זה הלכה של פרסומי ניסה. מה זאת אומרת פרסומי ניסה? פורים, אפשר לחשוב, יש מגילה שלא כתוב בו בכלל שם השם. אפשר לחשוב שהכל היה מכיוון שאחשוורוש היה מאוהב בבת ישראל יפה וזוהרת. אז הכל היה בדרך הטבע, שם השם הלא לא מוזכר במגילה. אלא מה היה הלכה של מגילה? מגילת אסתר. המגילה באה לגלות את הדבר הנסתר. מהו הנסתר כאן? שהכל היה יד השם. המכוון את כל דרכי יש. וחנוכה, שער עולמה, כן, היו כוחות גדולים ועצומים ליוון, אבל כאשר מדובר על, 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 על לוחמים, לוחמי גרילה, כמו יהודה המכבי, תראו מה הווייטנאמים עשו למעצמה הגדולה והמפוארת של ארצות הברית. יהודה המכבי וחבי גם ידעו את השטח הרבה יותר טוב מהיוונים. והם באו מתוך מערות, בהרים, בגבעות, בגאיות, הם ידעו את הכל. אז לכן הם היו יכולים להכריע גם את יוון. אז כדי לפרסם שנס גדול היה פה, לכן יש הלכה שאומרים על הניסים, נס שהוא נסתר זקוק לפרסום. פלא אינו זקוק לשום פרסום. קריאת ים סוף הכל היה פלא. אבל מלחמת המלאק זה בבחינת נס ניסתה שצריכים לגלות אותו, ולכן משה בונה מזבח ויקרא שמו השם ניסי. אני לא אדמור חסידים, אבל אחד הגמטריות, אתם כמעט לא שומעים ממני גמטריה, נכון? לא שומעים. אבל כאן אני חושב שהגמטריה אומרת הכל. כמה עולה נס? נון וסמך זה 110. כמה עולה פלא? 111. ההבדל בין נס ובין פלא זה א', אחד. בפלא רואים על כל, בנס הוא נסתר. אז לכן בנס צריכים לגלות את השם לכינו השם אחד. הטמון שם בסתרי הנס, אבל בפלא אין צורך. חשבתי, נתחדש לי דבר, לומדים פסוקים כל החיים, ופשוט לא עולה על דעתנו מה כתוב שם. מה ההפטרה של פרשת השבוע? פרשת שירת דבורה. אז בדרך כלל, למה באמת שירת דבורה? Oh, that's right. את זה רציתי לשמוע. שירה כאן, שירה שם, שירה שירה. וזה לא שירה שירה. יש הבדל עצום בין שירת עוז יושיע ושירת דבורה. לפי מה שאמרתי זה ברור, אבל מה שמתחדש לי, זאת אומרת, בשירת הים כתוב אז יושיע, משה ובני ישראל את השירה הזאת. ותושר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. לא כתוב שעם ישראל שרו. דבורה וברק בן אבינועם שרו את השירה הזאת כדי ללמד את עם ישראל שנז גדול היה פה. אצל תלה אין צריכים ללמד לאף מישהו, אז לכן כתוב בטבעיות עוז יושיע משה ובני ישראל. לא צריכים ללמד את עם ישראל כלום. הלא ראתה שפחה לים מה שלא ראו כל הנביאים, חזקו בבוזי. אז זאת אומרת, לכן עוז יושיע משה ובני ישראל עושה שירה הזאת, מכיוון שהלא היה פלא, כולם ידעו שזה השם, אז כולם שרו. אבל דבורה וברק בן אבינועם הם מאמר המערכת. אחרי המלחמה, שתדעו חבר'ה שהמלחמה הזאת לא הייתה מלחמה פשוטה שאנחנו ניצחנו מכוחנו ועוצם ידינו, אלא בתושר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא את השירה הזאת לאמור לעם ישראל, תדעו לכם. זה דוגמת משה רבנו הבונה מזבח וקורא למזבח השם ניסי. אז לכן אני אומר, בחירת ההפטרה זה לא מכיוון שיש שירה כאן ושירה כאן. ההפטרה צמודה לסוף הפרשה. ההפטרה אינה צמודה לי לפלא של קריאת ים סוף, אלא לויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי, ותושר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא. ואם עוברים על השירה של שירת דבורה, אז מצד אחד אנחנו שומעים הכוכבים ממסילותם, נחל קישון גרופם, כאילו מן השמיים נלחמו עם סיסרא ועם יובין מלך כנען. מן השמיים נלחמו. אז חזל באמת אומרים דברים כאלו, שהכוכבים יצאו ממסילותם והם נלחמו עם סיסרא. יוספון כותב שירד גשם זלפות לתוך הקישון, וכאשר יבין מלך כנען התקרב למלחמה, אז פשוט עברו אגדותיה את מימי נחל קישון והטביע אותם. ואין מחלוקת בין חז"ל ליוספון. הקדוש ברוך יש לו הרבה עצות. איך זה שבדיוק היום, במקום הזה, כאשר החזאי אותו בוקר אמר שיהיה אולי מעונן חלקית, אבל התחממות קלה, אפס פתאום באמצע היום, יורד גשם מן השמיים. גשם מן השמיים בסלווית שכתב באחד משיריו, שגשם בארץ ישראל, זה מסר ישיר מהקדוש ברוך הוא. זה פקס. זה אימייל מהקדוש ברוך הוא. אז מה בא? ובאותה שירת דבורה, היא מברכת את אלו שבאו לעזור במלחמה, זבולון עם חרף נפשו למות, והיא מונה וסופרת כל אלו שבאו להילחם, והיא מקללת את אלו שלא באו. אור ומאירוז, לפלגות ראובן גדולים חקיקי לב. צריכים לחקור למה זה ראובן. הוא נמצא מצד השני של הירדן, אז מה יש? שתי גדות לירדן. עם ישראל, עם ישראל נמצא בסכנה, אז איך זה שרובן לא בא? זבולון אמר, על אף שהוא לכל ימים הוא כן בא ונלחם. אז כל השירה הזאת של שירה דבורה היא שירה של נס, היא פרסום הניסה, היא קשורה ודבוקה בסוף הפרשה, לא קשורה לשירת עוז ישיר. עוז ישיר זה שירה מסוג אחר לגמרי. אז השיר משה בני ישראל את השירה הזאת, מכיוון שכולם ראו שיש פלא. יש עוד מתחילה שמופיע הרבה בספרי המחשבה, זה פשוט, זה חלק מהיסוד המחשבה של עם ישראל. וזה הגמטריה של אלוקים. מה הגמטריה של אלוקים? הטבע. הטבע. אלוקים זה 86, והטבע זה 86. אז זאת אומרת, בתוך המילה הטבע כבר מופיע היסוד הזה, שאין דבר טבע שהוא מחוץ לאלוקים. הכל הוא אלוקים. לכן בסיפור הראשון של בריאת העולם, כתוב רק שם אחד. בראשית ברא אלוקים, ויאמר אלוקים, וירא אלוקים, הכל אלוקים. מכיוון שבמעשה בראשית מדובר על אלוקים שהוא בורא את הטבע. וכל הטבע הזה הוא קשור לאלוקים בקשר של קיימה, קשר בלינתי. חשבתי על עוד דבר השבוע. בשירת הים כתוב עד יעבור עמכו השם, עד יעבור עם זו קליטה. תביאימו ותתאוימו בחנו. עד יעבור עמכו השם, עד יעבור עם זו קליטה. עוזרה שמפרש ככה אומרים חזל. עד יעבור עמך, פרושו עד שיעבור עם ישראל לתוך ארץ ישראל. ועם ישראל הלא באו לארץ פעמיים. כשאני אומר שעם ישראל בא לארץ פעמיים, אין זאת עומדת מבחינה היסטורית, מכיוון שמבחינה היסטורית עם ישראל בא לארץ ישראל שלוש פעמים. אנחנו הפעם השלישי. אבל מבחינה הלכתית, הגיע עם ישראל לארץ ישראל פעמיים. אחד בימי יהושע, והשני בימי עזר ונחמיה. יש הבדל בין ביאת יהושע וביאת עזר ונחמיה. וחשי אומר, עד יעבור עמך השם, זאת היא כאשר עם ישראל מגיעים לארץ בימי יהושע בן נון. ששם הלא הגיעו עם יוד כיבוב כהרבה נשאות בגלוי. הלומי הירדן נבקעו וכל העם עבר בחרבה. היו גם מלחמות של יהושע נלחם שהיו ניסים גלויים ומפורסמים נפלאות. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. חומות יריחו נופלות במקומם, זה הכל פלא. לא מדובר כאן על ניסים נסתרים, זה פלא. עד יעבור עמך השם זה כאשר באו בימי יהושע ששם י' כ' ו' כ' היה נראה לעיניים. הביאה השנייה היא בימי עזר ונחמי, עד יעבור עמך השם, ושם כבר לא כתוב. עד יעבור עם זו קנית, עד יעבור עם, שם לא כתוב שם השם. מכיוון שביאתם בימי עזר ונחמי לא היה מלווה בניסים ונפלאות, הלו הם באו 42,000, נבט, קצת התנחלו כאן, התנחלו שם, היו שונאים, היו שונאים בארץ, ודווקא בארץ, שמעתם דבר כזה? והיה פשוט שינוי סדרי, היו להם שונאים, היו שאלו שנקלו עליהם, היו כאלו שכתבו שטנה לאומות העולם עליהם, היו כאלו שאמרו שהם ליסטים שרוצים לכבוש עוד יותר גרוע. כיבוש זה דבר אחד, אבל להתנחל זה עוד יותר גרוע. כך הם רצו לעשות כאן. גפלך, גפלך, גפלך. אז הם באו לא בניסים גלויים גדולים ומפורסמים כמו בימי יהושע, אלא עם ניסים מסתרים. והגמרה אומרת, בברכות וביומה, הגמרה אומרת, ראויים היו לישראל לעשות להם ניסים בימי עזר כמו שנס להם בימי יהושע. אלא שגורם החית. לראות לי, עם ישראל היה ראוי לחזור ארצה בימי עזר ונחמיה עם אותן נפלאות שעשו, הקדוש ברוך עשה להם בימי יהושע, אלא שגורם החית. על מה החית? אז יש כל מיני דעות מה החית. אם אני לא טועה, המרשו אומר שהחית היה שלו שרק קומץ קטן בה. אילו עם ישראל, הגמרא אומרת, אילו היו רואים בחומה, הגמרא אומרת. הגמרא ביום הדפתת, אני חושב, המדפת. אילו היו באים בחומה, זאת אומרת, עם ישראל היה שב כמו הנביאים אמרו. ירמיהו אמר להם, שבתום 70 שנה חוזרים. חג הזה חיים הלכת. אמרו להם לעזור, ולא חזרו, ולא חזרו. אז זה היה החטא של עם ישראל, אילו היו באים. שם הגמרא אומרת, שריש לקיש פעם פגש את רבי בר חנה, שהיה בירדן, והוא לא רצה לתת יד לרבי בר חנה, להוציא אותו מן הירדן. וריש לקיש אמר, אלוהו, סנינו לך בבלוים ולא עליתם בימי עזר. אז יש שני פירושים על האלוהו סנינו לך בבלוים, או שיש לו כשאמר שאלוקים שונא אתכם בבלים שלא עליתם בימי עזר, או שיש לו כשעצמו אמר אלוהו אני נשבע באלוקים שאני שונא אתכם בבלים שלא עליתם בימי עזר. רואים ונור, ריש לקיש חי כ-700 שנה. 700 שנה, או יותר, אחרי עליית עזר ונחמיה. ועוד יש אצלו שנאה לבבלים שלא עלו בימי עזר. שאילו היו עלים בימי עזר, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים גלויים ומפורסמים. אבל זה מצד אחד, זאת אומרת שבימי יהושע עד יעבור עמך השם בניסים גלויים ומפורסמים. עד יעבור עם זו קנית שלא כתוב שם שם השם, זה בניסים נסתרים או לכאורה בדרך הטבע כאשר באו עזר ונחמיה. אבל יש צד שני של המטבע הזאת. הצד השני של המטבע, אותה קדושה ראשונה שנתקדשה בישראל, ארץ ישראל, בימי יהושע, קדושה ראשונה, קדשו לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. עזרא ונחמיה היו צריכים לקדש הארץ שוב פעם כדי לחייב אותה בתחומות ומעשרות מן התורה ועוד דברים, היו צריכים לקדש את הארץ שוב. אבל אותה קדושה שבאה ככה כאילו בעניבות, הקדושה השנייה של אותם 42,000 שחזרו מבבל, קדושה שנייה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. מה הכוח של קדושה שנייה שהיא יותר גדולה מקדושה ראשונה? יש, וכבס, יש כל כך הרבה מפרשים על זה. אני חשבתי משהו אחר שקשור לכל מה שאנחנו אומרים כאן. וזה יוצא, אני רואה את זה בדברי המשך חוכמה מצד השני. אנחנו לא נעבור על כל המשך חוכמה, אבל בתור הראשון מצד ימין, אני אגיד לכם מה הוא אומר, ויש שם גם מספרים כדי שנצטרך לקרוא, אז תוכלו למצוא את השורה. בפרשת בחוקותיי כתוב, אם בחוקותיי תלכו, אז כל מיני ברכות, ונתתי לתוך הברכות, ונתתי גשמיכם בעיתם, חרב לא יעבור בארצכם, ישבתם לבטח בארצכם, כל מיני ברכות, ונתתי גשמיכם בעיתם. אז זה כבר הרמב"ן אומר מספר פעמים, אולי 5-6 פעמים בחומש, וגם אנחנו שומעים את זה עכשיו בהסבר יותר עמוק מתוך דברי המשך. הרמב"ן אומר, יש קשר טבעי בין שמירת המצוות, קשר בין שני הדברים הללו. הקשר הזה הוא קשר ניסי. המשך חוכמה מסביר שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם כאילו קשור לתורה. התורה He ha-minahel et kol ha-olam kulo. Az betocho to teva she bera'o Elokim. Betocho ta teva. She kol kochot ha-teva nishma'im l'kiyum mitzvot v'limud ha-torah shel Am Yisrael. Yeah. Im shema ha-tishmu az v'natati kishmekem be'itam. Az hu mevi, ha-meshachach mevi et ma'amah ha-chazal shibimei shimim en shetach. ושלום ציון המלכה, שלום ציון המלכה הייתה אחותו של שמעון בן שטח. יש רחובות כאלו בכפר סבא? ואין בירושלים, יש שמעון בן שטח ויש שלום ציון המלכה, כלומר, קרוב אחד לשני.
גם בתל אביב.
אל תגיד לי תל אביב, בירושלים. ויאנה נמצא בין שניהם, הייתי שם, אבל יאנה זה רחוב קטן, שלום ציון המלכה ושמעון בן שטח, זה הרבה יותר גדול. בפרט שביטוח לאומי נמצא. שמעון בן שטח, כל אחד זקוק לשמעון בן שטח. אז באותו רחוב, שמעון בן שטח, כתוב שגשם לברכה יורד בלילי שבתות. ובימי שמעון בן שטח היה יורד גשם בליל שבת וליל שבת. ועד שהגיע למצב שהחיטים והסעודים הכל היו גדולים מאוד וצרו מהם חכמי ישראל, צנו אותם באיזה מקום למשמרת כדי שידעו כמה החג גורם, שבאמת החיטה והסעודה וכל מה ש... אפשר לסגור את הקלוז לדור, the smoke is coming in here, וזה איש. עיקר דבריו של המשך חוכמה הם ככה. אנחנו לא מבינים המילה טבע. הוא אומר שטבע זה רצף אחד של ניסים. רק ניסים כאלו אשר התרגל להם אין הרואה. טבע זה שורה אחת של... הכל ניסים. הכל יב השם. אלא שנס שקורא על ניסך ועל נפלאותך שבכל יום ממנו ישנם דברים שאנחנו פשוט אין הרואה מתרגל לזה.
אין בעלנס.
אין בעלנס מכיר וניסותו. מפעם לפעם אנחנו עוד נזכרים כאשר אבא או אמא או סבא וסבתא יש בידיהם את הרח הנולד אולי בפעם הראשונה ומסתכלים על היצור הקטן הזה אומרים זה פשוט נס, באמת נס גלוי מן השמיים, זה נס גלוי מן השמיים. אז אנחנו נזכרים, אבל מכיוון שמתרגלים כבר לחשוב זה הכל טבעי, לידה, הכל ניסים גלויים גדולים ופורסמים, רק שאין העין רואה והעין מתרגל. צירוף מקרים זה שהשם מופיע אינקוגניטו. צירוף מקרים זה שהשם מופיע אינקוגניטו. אני צריך לזכור את זה. זהו הטבע. זה באמת משמעות הטבע. הוא מסביר גמרא במסכת שבת, הגמרא אומרת כל מי שאומר הלל הגדול בכל יום, הדי הוא מחרב ומגדל. מה זה הלל הגדול? אנחנו אומרים שבס, הודו לה' כי טוב, כי לא עולם חסדו, כל השורה, לא עושים את לא יתגדל בבני, כי לא עולם חסדו, לרקע הורץ על המים, שבותם גדול, כי לא עולם חסדו. מי שאומר את זה כל יום, נקרא מחרב ומקדש את הכל יום. אבל מי שאומר תהילה לדבר אשרי כל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. למה מי שאומר הלל הגדול, למה הוא מחרב ומקדש? אומר המשך חוכמה, כיוון שמי שאומר הלל הגדול בכל יום, אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא ורואה את הנפלאות ולא את הניסים שבכל יום ויום. מי שאומר אשרי, פותח את ידיך ומזביע לכל חי רצון, רואה את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע בתוך הטבע. מי שיכול להלל הקדוש ברוך הוא רק על הדברים הגדולים שלנגד עיניו הם ניסים גלויים וגדולים, ואינו משבח ומודה לקדוש ברוך הוא שעשה את הטבע, הוא מחרב ומגדל. ולכן הגמרא אומרת, אחת הסיבות שמי שיש לו, מי שאומר תהילתו בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם, מכיוון שאשרי זה הולך לפי סדר האלפבית. אני מלבד נון, אני יודע, אוקיי. אבל זה לפי סדר האלפבית. אומר המשך חוף, מכיוון שסדר האלפבית מראה על דבר של טבע הסדור אלף, בית, גימל, דלת. ולכן הוא אומר שבברכת יוצר אור, הן בחול והן בשבת, חלק הוא בסידור אלפי. מה הברכה הגשמה שלפני קריאת שמה? יוצר אור וברך חושך, עושה שלום וברך. המאיר לאורץ ולדורם עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמר עשרה. כל הברכה הזאת היא ברכה של שירה לטבע שהשם ברא. ויש שם קטע שהוא לפי סדר האלפי. כאל ברוך, לא, לא. איכין ופעל זרי חמה טוב יצא כבר ושמר, ובשבת יש? כאל אדם? כאל אדם לכל המעשים, ברוך ומבורך, לפי כל מיני, גודלו וטובו מלא עולם, דת ותונה סבוי מאוד. אז הוא אומר שהן בחול והן בשבת, בברכת הקבע יש סדר של האלפבית, וכיוון שסדרו של האלפבית מורה על הטבע, ושאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, בכל דבר ודבר, על כל נשימה ונשימה שאנחנו זוכרים, זוכרים לה, אנחנו זוכרים את הקדוש ברוך הוא ומודים ומשבחים לו. המשך חוכמה אומר עוד דבר גדול. עוד הרבה, אבל כאן. מה יותר גדול? פשוט, מה יותר גדול? מתוך הגמרא הזאת של מי שאומר הלל הגודל בכל יום הרי הוא מחרף ומגדף, ומי שאומר אשרי מובטח לו שבן עולם, מכיוון שזה דבר הרבה יותר גדול לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע מלראות אותו על ידי הנפלאות היוצאות מגדר הטבע. כל אחד יכול לראות את הקדוש ברוך הוא מפלע היוצא מגדר הטבע, אבל לראות את אלוקים בתוך הטבע זה כבר מדרגה. כאשר אנחנו אומרים על ניסך ועל נסלותך שבכל יום תם בדימנו. אם כן רציתי לומר, חשבתי אולי לומר, שלכן קידוש הראשונה, קידשו לשעתו ולא קידשה לעתיד לבוא, וקידושה שנייה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. מכיוון שהלא קידושה ראשונה נולדה ממה? נולדה מתוך פלא. מתוך פלא. עברו את הירדן, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. זה נולד מתוך פלא. ויש גם עוד נגרעה לפלא. מי שרואה נפלאות של הקדוש ברוך הוא, אז כאשר אין נפלאות, כאשר עוברת תקופה גדולה וארוכה שאין נפלאות, אז פשוט אין, כבר אין, הקדוש ברוך הוא, אז חס ושלום, עזב הקדוש ברוך הוא את העולם. לכן הרמב"ן שהתחלנו איתו, הרמב"ן הזה, אומר שלכן נקבע אצלנו כל מיני מצוות כדי להזכיר אותנו את הנפלאות הללו. אבל מה הדבר הכי גדול? הדבר הכי גדול כאשר אדם זוכה לראות את הקדוש ברוך הוא, את אלוקים בתוך הטבע. האיש של אשרי יושבי, אשרי יושבי תכה, או היהודי הקובע מזוזה, ועל ידי המזוזה הוא נזכר שהקדוש ברוך הוא שומר עליו, ויש ברכה של למען יבוא ימיכם ימי בניכם. אז זאת אומרת, אולי באותה מידה אפשר לומר שלתו של דבורה ובורה בני אבינועם זה הרבה יותר גדול מעוז יושב משה ובני ישראל את השירה הזאת. פשוט הם ראו נפלאות, עמדו לפני נפלאות, הם ראו דברים שלא ראו, אפילו נביאי ישראל, שיפחה לים ראתה ואמרה זה כלי, אז יש כוח שאומרים שירה. אבל כאשר דבורה אומרת שירה, ותושה דבורה ובורה בן אבינועם, כדי ללמד לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הטבע. אז אני אגיד לכם, אני הופך להיות ממנשקי המזוזות. אני מצטרף למנשקי המזוזות. מנשקי המזוזות הם אלו שקונים מזוז ובזוז, מה שמעתי זה לא עולה זוז, הייתי צריך לקנות אתמול שתי מזוזות חדשות. פרגנשט, פרגנשט, כמה עולה מזוזה היום. אילו הייתי קונה אלפי מזוזות לפני 40 שנה, הייתי היום גביר אדיר, אבל ככה זה. הייתי בטורנטו ולא קניתי בתים, הייתי בניו יורק ולא קניתי אדם האגון, יש בגן שטר. אז פשוט הכל ברוך הוא רצה שנבוא לכפר סבא לומר שיעור. אבל זה העיקר, שמן הניסים הגדולים והמפורסמים, אדם בא להבין שכל הטבע הוא רצף אחד של ניסים. מיהו רבי יעקב עמדן? אומר בהקדמה לסידור שלו, הוא כותב כאילו בלשון שבועה, חי אלוקים, שהנס שעם ישראל שורד בעולם הרבה יותר גדול מכל הניסים של יציאת מצרים. מה הוא אומר כאן? שאותם הדברים שכאילו נראים לנו טבעיים הרבה יותר גדול, הנס שצריך פרסום הוא הרבה הרבה יותר גדול מהטבע. מי שמודה בנפלאות הוא מחדף ומגדף, מי שמודה לאלוקי הטבע מובטח לו שהוא בן עולם הבא.